אז מתברר שכמו שיש VP-R&D או CEO, יש גם CHO. מה זה?
Chief Happiness Officer.
זה משרה קיימת.
כן, כן, בעולם.
אז,
כן.
אז מה זה? מה עושה Chief Happiness Officer?
הוא זה דבר מאוד מאוד מורכב. הוא בעצם מנהל את העושר הארגוני. ואני רק אגיד למי שבארץ חושב על זה, זה לא מנהל רווחה פלוס.
כן. אז ברוכים הבאים לעוד פרק של מעלה בטוב. כיף גדול להיות כאן איתכם מדי שבועיים, לצלול ביחד לנושא שעוסק ב-well-being שלנו, שלא לומר עושר. היום אנחנו עם פרופסור טל שביט, אלן טל.
אלן.
פרופסור טל שביט הוא מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת עושר. אז לפני הכל, מה זה אומר כלכלת עושר?
כלכלת עושר זה בעצם ענף של כלכלה התנהגותית, שמנסה בעצם לבדוק איך אנחנו יכולים לעשות אופטימיזציה לעושר. משהו שאולי יותר מקובל כלכלנים, ומשתמש בהרבה כלים שלמעשה באים למדוד את העושר. אנחנו מסתכלים על נתונים, על מספרים, על מדידה, ומתוך המדידה הזאת אנחנו מנסים לבנות את הפסיפס הזה של מכונות העושר. אנחנו למעשה רואים את האדם כמכונה שיכולה לייצר עושר, ולא רק מחשיבה חיובית למשל, ומצד שני אנחנו גם בודקים את ההשלכות הכלכליות של עושר. למעשה לעושר באלף יש ערך כלכלי, וזה משהו שהוא יותר חדשני היום, כי ברגע שאנחנו מבינים שלעושר יש ערך כלכלי, אז אוקיי, בואו נתחיל ליישם את זה. בואו נראה בארגונים למשל, למה שווה להנהלה שהעובדים יהיו מאושרים, כמה זה יוסיף לה לשורת הרווח בסופו של יום, ולמה למדינה כדאי שהעושר הלאומי יהיה גבוה, כמה כסף זה יחסוך לה, ואיך היא תוכל להסיט המשאבים למקומות הרבה יותר טובים.
כן, זה קצת מספר סיפור על התרבות שלנו, כאילו המטרה היא בעצם כלכלה, הפריון, שיפור ברווחים, והאמצעי הוא עושר, הפכו את העושר לאלמנט אינסטרומנטלי כמעט, אפשר היה לחשוב על זה הפוך לחלוטין, שהכלכלה אמורה לשרת את עושרנו.
זה, בכל המחקרים זה קשר הדדי. הכלכלה יכולה להשפיע על העושר, והעושר יכול להשפיע על הכלכלה. אנחנו יודעים מכל המחקרים שהנושא הכלכלי, הכסף, הוא גורם חשוב, הוא משפיע על העושר, אבל הוא לא הגורם הכי חשוב, והוא בטח לא הגורם היחידי. וברמה לאומית, אנחנו יודעים שכבר הרבה מאוד שנים, בהרבה מדינות בעולם, מודדים את העושר הלאומי. בעצם מ-2012 יש דוח שיוצא ב-20 למרץ, שהוא יום העושר הבינלאומי. והדוח הזה מדרג את כל המדינות לפי רמת העושר, כשההבנה היא שעושר לאומי הוא משהו שצריך לנהל אותו. אפשר ככה באופן טבעי לחשוב שהוא יצוץ. וזה אומר במדינות מסוימות שאפילו יש שרה לענייני עושר, באיחוד האמירויות, ועד מועצת עושר, או כל אחד אחר שיכול מטעם הממשל לנהל את העושר הארגוני. נושא של העושר עוד לא מספיק חזק בישראל, אבל הוא יגיע. פשוט יגיע, כי החבר'ה הצעירים היום מחפשים קצת דברים אחרים. אם זה לא יגיע מלמעלה, זה יגיע מלמטה.
אוקיי, אז תכף נגיע לזה, אבל לפני כן עניין אותי משהו במה שאמרת. אמרת, אנחנו מתייחסים לאנשים כמו למכונות.
נכון.
למה אתה מתכוון?
זה בדיוק המקום של הכלכלה. בכלכלה יש דבר שנקרא פונקציית ייצור. כל סטודנט לתואר ראשון בכלכלה בשנה א' או ב' לומד את זה. ולמעשה התיאוריה שעליה אנחנו מתבססים, שגם האדם הוא סוג של מכונה. כמו שאדם מייצר, כמו פריון העבודה שהאדם יכול לייצר, אז אדם גם יכול לייצר עושר. זאת אומרת, עושר הוא לא משהו שבא אלינו מלמעלה, ואנחנו לא יכולים לשלוט בו. אנחנו אפילו עשינו מחקרים שמראים שהורים יכולים לנהל נכון את הילדות של הילדים שלהם, ואז הילדים שהם בני 30 או 40, הם יותר מאושרים. למעשה זה מתחבר לכלכלה ולניהול, עושר אפשר לנהל, ועושר הוא משהו שגם אפשר למדוד אותו.
וגם לפסיכולוגיה, לא?
אנחנו נוטים להגיד שאנחנו לא פסיכולוגים חיוביים ולא פסיכולוגים, אנחנו באמת לא פסיכולוגים.
אתם לא פסיכולוגים.
אנחנו כלכלנים, שנכון, קצת סטינו לעולם הכלכלה ההתנהגותית, וקצת שילבנו בין הפסיכולוגיה לכלכלה, ואולי אנחנו, הכלכלני עושר, קצת הלכנו רחוק, אבל באקדמיה, כמו באקדמיה, כל דבר חדש קצת מתקבל בהססנות. גם הכלכלה ההתנהגותית, לפני 20-30 שנה, הייתה מין כבשה שחורה כזו, ולאט לאט מבינים שיש לזה הרבה מאוד דרך. אנחנו רואים שגם באקדמיה המחקר על כלכלת עושר מתחיל להיות יותר מעניין ויותר יישומי.
כדי שנבין בכלל למה אנחנו מדברים, מה זה בכלל עושר? איך אפשר להגדיר עושר?
תראי, בהגדרה הבסיסית עושר היא שביעות רצון מהחיים. אבל המדידה נגיד של האושר על ידי סביעות הרצון היא משהו הרבה יותר מורכב, כי אנחנו רואים שיש פסיפס שלם שמרכיב את הסביעות רצון הזו. אפשר להצביע על נגיד שלושה ארבעה דברים שהם מאוד משמעותיים. למשל, בריאות מאוד מאוד משפיע על אושר, אבל גם אושר משפיע על בריאות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהקשר הזה הוא...
זה קשר דיאלקטי.
כן, אנחנו יודעים אבל שנגיד בין בריאות לאושר יש קורלציה מאוד מאוד חזקה. ככל שאתה חושב שאתה יותר בריא, אתה יותר מאושר.
אוקיי.
והמחקרים שלנו באים ואומרים, וזה גם מתחום הכלכלה ההתנהגותית.
אז בעצם אתה אומר, הקורלציה לא בין בריאות לאושר, בין מחשבות על הבריאות לבין
אושר. לא דווקא מחשבות, אלא האופן שבו אתה רואה את הבריאות שלך.
אתה תופס את עצמך.
כן, כי יכול להיות בן אדם שהוא חולה באיזושהי מחלה כרונית, אבל הוא חי עם זה. הוא משלים עם זה, והוא חי טוב אפילו.
זאת אומרת, זה ענייני אטיטיוד כאלה, מה הגישה שלי לחיים.
כן, זה בעצם הכלכלה ההתנהגותית, זה הבייסיק. כי בכלכלה ההתנהגותית, בעצם אנחנו אומרים, החשיבה היא לא חשיבה אוטומטית, מתמטית, כמו שהכלכלנים המסורתיים אומרים. יש הרבה מקום לסובייקטיביות. ואנחנו יכולים גם לשלוט בסובייקטיביות הזאת, ולגרום לאנשים לחשוב בצורה מסוימת. ולמשל, אם אני אקח את הבריאות, אז אם אני יכול לגרום לאנשים לחשוב שהם יותר בריאים, ממה שהם אולי באמת, אז הם יהיו יותר מאושרים. ואני יכול לעשות את זה. יש כלים לעשות את הדברים האלה. למשל, אם אני מסתכל על האופן שבו קופות החולים, או בכלל כל מערכת הבריאות, מתייחסת לנושא הזה של עושר. אז אני לא רואה היום למשל, שאחת מקופות החולים, או המערכת כולה, לקחה את העושר ככלי, לייצר בריאות אצל אנשים. זאת אומרת, אם היום קופת חולים אחת מסוימת הייתה אומרת, בואו נעודד את האנשים להיות מאושרים יותר, ואז הם גם אולי ירגישו בריאים יותר. ומצד שני, בואו ניקח את המחלות שיש לאנשים, מחלות כרוניות, יותר קטלות, יותר קשות, וננסה לעזור לאנשים לחיות עם אותה מחלה כרונית, במקום הנפשי, כן? אז אנשים יהיו יותר מאושרים, וזה גם יכול להיות איזשהו מעגל שישפיע על הבריאות שלהם.
למה אתה מתכוון? מה, מערכת תמיכה פסיכולוגית?
כן, אני חושב שאחד הדברים, אני חושב שבקורונה אנחנו ראינו את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. ברמה הלאומית, מערכת התמיכה בישראל בפן הנפשי, שגם מאוד משפיע כמובן על האושר בסופו של דבר, היא לא טובה. היא לא טובה, ובסופו של דבר זה עולה למערכת הרבה מאוד כסף. וזה מה שהמערכת לא מבינה. לו מערכת הבריאות הייתה מבינה, למשל, שבתקופה הזו של הקורונה, אני בכלל לוקח את זה כי זה נורא אקטואלי, וגם אנחנו עדיין חיים בתקופה הזאת, צריך לטפל בצד הנפשי. צריך לתת לאנשים את התחושה של היציבות, להפחית החרדות. אז בסוף המדינה הייתה מרוויחה יותר כסף, כי תראי, מה זה עוזר לי שעכשיו יש אוכלוסייה מאוד גדולה בישראל, שהתהלכת עם הרבה מאוד חרדות, הרבה מאוד חששות ומצב נפשי רעוע, כי האנשים האלה כנראה לא יעזרו להניע את הכלכלה. פריון העבודה ירד. האנשים האלה לא יקנו. אנחנו רוצים שאנשים יקנו עכשיו כדי שהכלכלה תתחיל לזוז. אז גם ישלמו פחות מיסים. ולמעשה אנחנו נכנסים לאיזשהו מקום שהמדינה הפסידה הרבה מאוד. בעיקר באסטרטגיית היציאה הזו שמדברים עליה כל הזמן. כי אתה לא יכול לדבר על אסטרטגיית יציאה כשאנשים מדוכאים. עכשיו, אנחנו יודעים שאנשים מדוכאים, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד חרדות, כי אנחנו עשינו מחקר בזמן הקורונה, שמדד כל שבועיים שלושה את המצב של הרגשות השליליים, הרגשות החיוביים, וראינו שבשיא הקורונה, הרגשות השליליים כמו חרדות וכעס, יש הרבה כעס, היו מאוד גבוהים ביחס למה שהיה לפני. וזה בדיוק מראה עד כמה אנחנו כמדינה וכחברה, עוד נמצאים ככה, מה שנקרא, באולד סקול.
אבל יש דרך, נגיד, אם אני זורמת איתך באזור הקורונה, יש דרך באמת למדינה לייצר מדיניות כזו שהייתה מפחיתה את הרגשות השליליים של האזרחים בתקופה כזאת של נסיבות
בעיה. בוודאי, אני אתן לך, תודעת, כל הניתוק הזה בין הדיון הכלכלי לדיון הבריאותי על הקורונה, הוא הייתה טעות. זו הייתה טעות מוחלטת. גם אגב, ההחלטה לאפשר למעסיקים להוציא לחל"ת, זו פשוט הייתה טעות. והטעות הזאת אנחנו נשלם עליה ביוקר להרבה מאוד זמן. זה לא ייגמר תוך שבוע, שבועיים. וזה גם פגע במאבק בקורונה. כי אותו עצמאי למשל, שהיה מתקן מזגנים, ובזמן הקורונה לא הייתה לו עבודה, אבל מישהו אמר לו, בוא תקן לי את המזגן. גם בשיא הקורונה ככה נסתיר את זה, נעשה את זה בשקט. אותו עצמאי בשיקול בין להידבק בקורונה או להדביק, לבין להתפרנס, בחר בשיקול להתפרנס. כן. אז מה זה עזר לי שאנשים נמצאים בחרדות, בכעס, בחששות, לעתיד שלהם, בזמן שצריך להילחם בכלל בחזית אחרת, בקורונה, בהדבקה. וכל מה שאנחנו רואים היום, את יודעת, מתלוננים על הישראלים, שחוסר משמעת ואיך אנשים, מה אתם רוצים מהם? אנשים היו תקועים בבית, אנשים נמצאים בחרדה, אף אחד לא באמת דאג להם. אף אחד לא באמת דאג לאוכלוסייה האזרחית בזמן הקורונה. בטח לא בפן הכלכלי. והתוצאות מביאות לזה שא', אנשים התנהגו, אני אומר במרכאות, בחוסר אחריות, לא מהמקום שהם רצו להדביק אחרים, אלא מהמקום כן, שהדאגה לפרנסה, או חרדה מהפרנסה, הייתה הרבה יותר חזקה, מהדאגה להידבק או להדביק בקורונה. זאת אומרת שהיא מראש, באסטרטגיה של המדינה, היו מבינים שצריך לשמר את רמות הראש, שאתה צריך להפחית חרדות. אגב, כמו שעשו במקומות אחרים בעולם.
אפילו אז איזה דוגמה יש לך, נגיד, במקומות אחרים, כדי שאני יודע להבין איך זה נראה?
לא, למשל, אתה יודעת, בכל מדינות, או בחלק ממדינות אירופה, הנושא הכספי הוא עבר בצורה חלקה מאוד, תוך זמן מאוד קצר. מה שהורג את המדינה הזאת זה בעיקר הבירוקרטיה. הבירוקרטיה. כי ברגע שבא ראש ממשלה ואומר, אני הולך להעביר כסף לעצמאים תוך שבוע, ואחרי שבוע שום דבר לא קורה והאתר מתרסק, אנשים מתחילים להיות בתחושה שהם צריכים להתחיל לדאוג לעצמם.
כן, גם רמות האמון מן הסתם פחותות, שזה גם להן יש השפעה לעושר.
זה מתחבר ביחד, אז האמון מאוד נמוך, ואת יודעת מה יקרה עכשיו? הרבה מאוד אנשים שהיו עד היום אנשים ששילמו את המיסים בזמן ודאגו לעשות כל מה שצריך, גדו לעצמם, למה אני צריך לשלם מיסים? למה אני לא יכול לעבוד בשחור? למה אני לא יכול להעלים מס עם המדינה הזאת שכל השנים אני שילמתי כמו שצריך ועשיתי מה שצריך? ברגע הכי קריטי בחיים שלי, אולי במשבר הכי גדול, פשוט נטשה אותי.
כן, זה קצת הולך לשאלה הפילוסופית של מה בכלל הרציונל של מדינה, העובדה שאנחנו מספקים את המנדט שלנו לריבון שאמור לדאוג ולהגן עלינו, אחרת למה שאני אעשה את זה כפרט.
נכון.
ובעצם אתה אומר שמופר כאן משהו בחוזה הזה.
אני חושב שהופר איזשהו הסכם בין המדינה לאזרחים, שבזמן משבר האזרחים מתגייסים, אבל גם המדינה מתגייסת למען האזרחים. והצד של המדינה לא היה פה מספיק טוב לדעתי. אני חושב שממשיכים לעשות, אגב, טעות אחרי טעות. פשוט מאוד. פשוט טעות אחרי טעות.
אז אמרנו שהאושר זה בעצם סביעות רצון של הפרטים.
כן.
ואיך מודדים אותו?
אז קודם כל אנחנו מודדים אותו באופן שבו מודדים בדוח השנתי. הדוח השנתי של האום, שבעצם בודק בכל מי ששואלים אותו, באיזשהו סולם בין 0 ל-10, איפה אתה רואה את החיים שלך עכשיו? זאת אומרת, החיים מהגרועים ביותר לטובים ביותר. כמובן שאנחנו מודדים באותו...
זאת אומרת, זה שאלון סובייקטיבי.
הכל סובייקטיבי, כן. גם אושר, בסוף זה עניין סובייקטיבי.
זאת אומרת, אין שום אלמנט ברמה, נגיד, אובייקטיבית שבודקים רמת החיים,
לא, מים כן, זורמים. אנחנו מודדים את הכל. אנחנו okay. מודדים את הכל, ואז אנחנו בעצם בונים, אני אכנס קצת למתמטיקה, בונים איזושהי רגרסיה, איזושהי מניפולציה סטטיסטית שבאה ובודקת מול השאלה הזאת את כל הגורמים האחרים, חלק עם מה שגם ציין, עד כמה הם משפיעים. עד כמה המכונות האלה, מהקטנות עד הגדולות, חשובות לאושר. למשל, אנחנו מגלים שהבריאות היא מכונה מאוד חשובה. אמונה דתית, למשל, היא גם מכונה מאוד מאוד משמעותית. אנשים שהם אנשים מאמינים, הם הרבה יותר מאושרים. אגב, זה מתחבר גם לנתונים אחרים שאנחנו רואים, לא מהמחקרים שלנו. למשל, כשבדקו אושר או סביעות רצון מהחיים בערים בישראל, אז מצאו שבית שמש ובני ברק נמצאות די בראש הרשימה.
נכון.
זה לא סתם, זה לא סתם, כי האמונה הדתית היא משהו שמאוד מאוד משפיע על אושר, גם בישראל וגם בעולם. אנחנו רואים שזה משהו די בינלאומי. יכול להגיד לך שהרבה מאוד דברים שאנחנו מוצאים בארץ, אנחנו די דומים לעולם. זאת אומרת, אנחנו לא מוצאים הרבה מאוד דברים שדווקא ישראלים הם מאוד מיוחדים בהם. כן מצאנו משהו ככה מאוד, לא יודע אם הפתיע אותנו, אבל שהוא כן עושה את הישראלים מאושרים, בעוד שאחרים הוא עושה די אומללים. הרגלי הקנייה שלנו. ויש דבר שנקרא האדם הממקסם. האדם הממקסם, את בטח מכירה כמה כאלה, זה אנשים שלפני שהם קונים משהו, הם פשוט עוברים על כל האפשרויות, על כל המחירים האפשריים, על כל המוצרים, ואיזשהו תהליך קנייה מאוד ארוך, הם נקראים האדם הממקסם, כי הוא בעצם ממקסם את הקנייה האטומה. זה גם חלק מזה שאנחנו מתמקחים למשל, ולא נרגעים, עד שנוריד את המחיר בשקל ונרגיש טוב עם עצמנו. המחקרים מראים שבעולם המערבי, נגיד בארצות הברית, אנשים שממקסמים הם פחות מאושרים. ההסבר הוא מאוד פשוט, כשאתה ממקסם, א', אתה עובר תהליך די מייגע של קנייה, ואחרי שקנית, אתה סובל מחרטות. כי אתה אומר, אחרי כל התהליך, אז למה קניתי את X ולא את Y? מסתבר שאצל ישראלים זה ההפך. דווקא ישראלים שממקסמים, הם יותר מאושרים. וכשאני מספר את זה לאנשים, בדרך כלל התשובה שלהם, כמו שאנחנו חשבנו, טוב, ישראלים לא רוצים להיות פריירים. והתחושה הזו של ישראלים לא להיות פריירים, היא כנראה התחושה שעושה אותם יותר מאושרים. אז זה למשל דוגמה למשהו שהוא תרבותי.
כן. אז בעצם מה שאתם מנסים למצוא זה את המנועים ברמת המדיניות.
המכונות.
כן, שעשויים לתרום לאושר של הפרט.
כן.
מתוך הנחה שהפרטים המאושרים בעצם תורמים, מיטיבים חזרה עם החברה.
לגמרי.
אז בוא רגע ניגע בזה, באיזה אופן האושר שלנו מיטיב עם החברה? אמרת שברמת
בריאות. יש פה הרבה מאוד דברים. א', אני בכלל מדבר על מחקרים בעולם, בטח גם בארץ. קודם כל, אם אני מסתכל על ארגונים, כן? אז עובדים מאושרים, אנחנו יודעים שמשפיעים מאוד על פריון העבודה. זאת אומרת, אושר ארגוני מגדיל את פריון העבודה. ופריון העבודה בישראל, למשל, הוא לא מהגבוהים ב-OECD.
או מהנמוכים.
נכון, לא, אמרתי לא מהגבוהים, כי הייתי מנומס, אבל הוא לא מהגבוהים, למרות שאנחנו עובדים יותר שעות מרוב המדינות.
כן, כן, מקום
שלישי. ויש לנו פחות ימי חופש. דבר שרק מראה עד כמה השוק שלנו, שוק העבודה, הוא לא יעיל. זאת אומרת, זה בעצם אינדיקציה לשוק לא יעיל. עובדים יותר שעות, אבל פריון העבודה יותר
נמוך. שבכלל הפרדיגמה של שעון פריון היא שווה to question it.
נכון, זה העולם הישן, מה שנקרא. אנחנו עדיין חיים בעולם הישן, ופריון העבודה הוא לא מספיק גבוה, בטח ביחס לשעות. וארגונים שישקיעו, ומדינה, מבחינתי ארגונים ומדינה זה אותו דבר, כי למדינה יש אחריות גם לשוק העבודה, הרי יש בין עשרות השרים, יש גם שר לעבודה, שאחראי על שוק העבודה. אז למעשה, אם היינו מעלים את פריון העבודה, כולם היו מרוויחים. העובדים, הפירמות, החברות, המדינה, כמובן. אז הנה דבר ראשון, שאם היו לוקחים את העושר הלאומי והיו מנהלים אותו נכון, אז בסוף זה היה חוזר למדינה בהרבה מאוד הכנסות, ובירידה בחלק מהעלויות שלה.
זאת אומרת, אתה אומר, עובד כפרט שהוא מאושר, הפריון שלו יותר גבוה, לגמרי, ואז זה יחזור אלינו. תכף ניגע באיך עושים עובד יותר
אוקיי,
מאושר.
אבל צריך להבין, כשאני מדבר על פריון, זה לא רק שהוא יעבוד בצורה יותר יעילה, הוא יחסיר פחות ימים בעבודה. הוא יהיה פחות חולה.
נכון.
הוא יהיה נאמן יותר לארגון. הוא לא יעזוב את העבודה כל שנתיים
כן,
לעבוד
ארגון חדש. יש כבר מחקרים אגב אמפירים, נכון?
לגמרי, אני מדבר סיפור... רק על מחקרים אמפירים, כן, אנחנו לא מדברים על תיאוריות, אנחנו מודדים את הכל. ואחת מהבעיות שיש היום אצל עובדים, בעיקר צעירים, שהם כל שנתיים עוברים עבודה. עכשיו, כשאתה עובר כל שנתיים עבודה, זה פוגע בפריון עבודה. למה? כי ברגע שהגעת אחרי שנה, נגיד, שכבר התנסית בעבודה, ואתה מיומן יותר, ועברת את הקומת הלמידה, דווקא כשאתה מתחיל להגיע לשיא שלך, אתה עובר למקום אחר. אז, ואתה מתחיל שם מחדש. וזה פוגע בפריון העבודה. היינו רוצים שעובד יישאר כמה שנים, לא צריך שישאר כל החיים, אבל כמה שנים טובות כדי שיגיע לשיא שלו, והייצור והפריון יהיה בשיא, וזה לא קורה. זה לא קורה. הדבר השני ברמת מדינה הוא שאושר מפחית תחלואה. אושר מפחית תחלואה. ואנחנו יודעים שעלות התחלואה היא עשרות מיליארדים, אם לא יותר. זאת אומרת, עלות התחלואה יכולה להגיע כמעט לכל דבר שאנחנו מכירים היום ברמה הבריאותית. אני אתחיל מהדבר הבסיסי, אני לא יודע אם את יודעת שדיכאון בישראל עולה מיליארדים. למדינה, כן, גם לפרטים עצמם, כמובן פרט שנמצא בחרדות, בדיכאון.
מה זה סל הבריאות? תרופות נגד דיכאון?
סל הבריאות, הטיפול, הימי מחלה, חוסר התפקוד לפעמים שפוגע בזה שאנשים לא יוצאים ולא מוציאים כסף. אנחנו רוצים שאנשים יוציאו כסף, לא יכנסו למינוס ולהלוואות. אנשים ייצאו, יבלו, יעשו דברים. והפגיעה היא פגיעה מטורפת. זאת אומרת, והמדינה לא מטפלת בזה בצורה טובה. הנה, שוב אני חוזר לקורונה. לא טיפלו בזה בכלל. וירידה בתחלואה זה אומר שאתה יכול לקחת חלק מהמשאבים שמושקעים היום במערכת הבריאות, ולשים אותם במקום אחר. או להשקיע במערכת הבריאות, אבל בעוד מיטות ועוד מכונות הנשמה, וכל הדברים שראינו עכשיו פתאום שחסר. אז זה משהו שלא מטפלים בו. אין אף אחד במערכת הבריאות שאחראי על האושר של החולים. אין אף קופת חולים אחת שאמרה, אני מרימה את הדגל הזה. אני דואגת לאושר של ה... לא יודע איך קוראים לזה, לקוחות שלי, בסדר? כי אני מבינה שבסוף זה ישתלם לי. ואפשר לעשות את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, זה לא כל כך מורכב, כי זה בדיוק מה שאנחנו לא מבינים עדיין בארץ, שאושר בסוף יש לו ערך כלכלי מאוד גבוה.
זה מעניין מה שאתה אומר, תגיד, יש הבדל באמת ברמה, אנחנו יודעים שדורות מאופיינים בסט ערכים אחר.
נכון.
אז זה מייצר, נגיד, הסביבות הרצון משתנה, זאת אומרת, אני צריכה, נגיד, כמי שמתווה מדיניות, מנוע אושר שאני מייצר הוא תלוי אותם סט ערכים שאני,
כן, של אני, קהל היעד שלי? אני לא חושב זה, קודם כל זה לא בהכרח עניין דורי, זה גם עניין של גיל. יש הבדל בין מה מייצר אושר לבני 25, למה מייצר אושר לבני 55.
אוקיי.
ושם, אם אני למשל בארגון, אני צריך לטפל באושר של העובדים, אני כן צריך לפצל אותם לקבוצות גיל. כי לגיל יש הרבה מאוד משמעות. למשל, אנחנו יודעים שבגילי 35, 40, 45, קוראים לזה עשור האבוד, זה השפל של האושר. זה די, אולי...
יש איזה מין גרף יו כזה, נכון?
כן, בדיוק. זה גרף יו כזה,
שהשפל... שרק בוא נגיד אותו בעצם...
הוא בעצם אומר שאנחנו, מגיל צעיר אנחנו יחסית מאושרים, אבל האושר הולך ויורד, הוא מגיע בערך בגיל 40 לאזור השפל שלו, זה גם די מתקדם עם השנים עכשיו, כי אנחנו גם חיים יותר שנים.
אז אנחנו מגיעים בסביבות גיל 40 לנקודת הקיצון של הפרבולה?
בערך גיל 40-45, כמובן זה מתחבר גם למחקרים פסיכולוגיים על תחום המשבר הזה שיש בגיל 40-45, ומגיל 45 בערך המצב מתחיל להיות יותר טוב והאושר מתחיל לעלות חזרה. הוא מגיע לסיעים דווקא בגילאים יותר מבוגרים של 60-65-70, כמובן כל עוד אתה בריא.
כן.
זאת אומרת, ברגע שנכנסת למשוואה איזושהי בעיה בריאותית משמעותית, שם כמובן שאנחנו נראה איזושהי פגיעה באושר, אבל כל עוד אתה בריא, אז האושר דווקא יעלה, וזה די... אתה יודע, תמיד המחקרים דיברו על זה, שאתה בגיל 70 או 80, ואולי אתה מסתכל קדימה וחושב שלא נשאר לך אולי עוד הרבה, זה נורא אמור לדכא אותך, וזה לאו דווקא קורה אצל אנשים שהם בריאים. וקודם כל זה אומר למי שבגיל 40 מרגיש נורא מדוכדך עכשיו, שזה בסדר, זה יעבור, זה יעבור, זה קורה, זה קורה לכולם. אבל זה לא קורה סתם. זאת אומרת, זה לא דווקא איזשהו תהליך, אולי יגידו פסיכיאטרים או רופאים, שאולי זה תהליך הורמונלי נגיד, שיכול להשפיע או משהו פיזיולוגי, אבל זה קורה גם כי בגיל 35-40, אני לא מדבר על כולם, אבל באופן כללי לאנשים יש ילדים יחסית קטנים, הם ישנים פחות, יש קשר מאוד חזק בין שינה לדיכאון ולאושר.
נכון.
הם נמצאים בלחץ כלכלי, בדרך כלל זה תחילת המשכנתא אולי, אין לך יציבות כלכלית בהכרח, עוד לא צברת מספיק און בשביל להרגיש שאתה יציב, אתה יכול גם להחליט שאתה לא עובד עכשיו כמה חודשים, ואתה נמצא באיזשהו מקום, אתה בדיוק בסנדוויץ' הזה באמצע, בין לטפל בילדים שלך, לטפל בהורים שלך.
כן, אתה בשיא המחויבויות,
נכון,
ככה אני רואה.
נכון.
כאילו אתה מחויב כמעט
שלך,
להכל.
הכל על הגב שלך, כן. ואין לך זמן גם לעצמך. זה לא אומר, אגב, שאי אפשר לנהל את החיים גם אחרת בגיל הזה, וקצת להפחית את החרדות ולהגביר קצת את העושר, אם מבינים למה זה קורה. אז הנה, למשל דוגמה, שאם יש לך בעבודה הרבה חבר'ה בגיל הזה, ואתה רוצה לשפר להם את העושר, אז אתה צריך לעשות דברים מסוימים בשביל לעזור להם, לדאוג להם, כדי שכל האלמנטים האחרים שפוגעים באושר קצת יירגעו. ואם אתה מטפל באנשים בני 60, אז צריך להתנהל איתם בצורה אחרת לגמרי, או עם חבר'ה צעירים בני 25. אז כשאת מדברת על הדורות, אז קודם כל יש פה אלמנט של גיל. אני לא יכול לנתק אותו מזה שבני 20 ובני 50 הם בדורות אחרים, אבל גם בגילאים אחרים.
ברמת ההתפתחות האנושית, שאומרת שסביב גיל, בגילאי ההורות אנחנו נראה כאלה וכאלה צריכים, ובגילאי הפנסיה אנחנו נראה כאלה וכאלה צריכים. אבל חוץ מזה, בהקשר הדורי באמת, כי בכן יש פערי דור.
בהקשר הדורי, אני יכול להגיד לך, תראה, כשאנחנו מסתכלים על דור ה-Y, שהוא דור משמעותי היום, וגם על דור ה-Z, כן, שהם כבר ילדים גדולים. הדור ה-Z אחרי שנת 2000 כבר בצבא חלקה. אז דור ה-Y הוא דור שהאושר האישי שלו מאוד מאוד חשוב. דור שמאוד חושב על עצמו, והוא במרכז. שזה לא רע אגב, אני לא בא ושופט. דעתי, זה מראה על משהו שהופך אותנו לעם קצת נורמלי. כן? קצת נורמלי, קצת יותר מערבי. זאת אומרת, אם אני נגיד בדור ה-X וחונכנו לזה ש... קודם כל צריך לדאוג למדינה, והמדינה, והכל לפני הכל, ותתגייס, ותשלם מיסים, ותעשה הכל. ועוד ההורים שלנו, כן,
הבייבי בומרס,
שבכלל ככה חיו בעולם שכמעט התפרק, ונולדו להורים שבקושי שרדו, אם בכלל, ומבחינתם המדינה קודמת לכל, ואנחנו איפשהו היינו קצת באמצע כדור ה-X, אבל באמת, אני לא חושב שחינכו אותנו כילדים לראות את עצמנו קודם, אז בדור ה-Y אנחנו רואים את השינוי הזה, והוא שינוי משמעותי. וזה גם מוביל לזה שאוקיי, אם אתה מעסיק חבר'ה כאלה צעירים מדור ה-Y, אז תעצור פה, תבין מי הם, כי אחרת לא תפיק מהם את התועלת שאתה רוצה להפיק. וגם אנחנו, או מדינה, המדינה צריכה להסתכל לדור הזה ולהבין אותם יותר לעומק, ולהבין מה הצרכים שלהם. כי היא לא מספקת להם את הצרכים האלו. ואני אתן לך דוגמה. הנושא של דיור, שהוא משהו שמאוד כואב להרבה מאוד אנשים לקנות דירה. תראי, דור ה-Y הוא דור שחלקו היום חי בתחושה שלא תהיה לו אף פעם דירה.
אגב, זה לא רק תחושה.
התחושה אמיתית, כן, נכון, זאת המציאות. ואז הוא אומר, אוקיי, אם אני לא... תראי, כשאנחנו היינו צעירים, אז אמרנו לעצמנו, אני אקנה דירה, כאילו, בטוח, זה חלק
זה חלק מלהיות פה. זה החוזה שלי עם
החיים. אגב, זה גם חלק מלהיות יציב. אם יש לך דירה, אתה תישאר בארץ, חינכו אותנו שצריך דירה, יציבות, להיות פה. בדור הבא הם לא מרגישים את זה. חלקם גם קמים והולכים, ועוזבים לתקופה מסוימת, ואולי גם נשארים במקום אחר, כי הם חושבים קודם כל על עצמם, על התועלת האישית שלהם ועל האושר שלהם, מה יעשה אותם מאושר, גם אם זה בא על חשבון כל הערכים שאולי ניסו לחנך אותם. וזה בסדר. אני לא שופט, ואני לא אומר שזה לא
אגב,
בסדר.
אגב, משנים פרדיגמה, קצת מפרדיגמה של בעלות, כאילו ownership, עוברים לפרדיגמה של נגישות.
נכון, למה אני צריך בעלות על דירה? אם יכול להיות שעוד שנתיים אני אשא למקום אחר.
אפשר לראות את זה בדרך, כאילו, כמו WeWork, co-work, נכון, אפשר לראות נכון. את זה דרך רכבים שכנראה, או נגיד הקורקינטים, נכון. שאנחנו יכולים להזכיר, ובמקום לקנות לעצמנו קורקינט. הכל.
והנה עוד דוגמה לאיך המדינה לא מבינה את הדור הזה, לא פועלת בשבילו, ולא פועלת בשביל שהוא יהיה יותר מאושר.
אתה יודע מה מבלבל אותי? בכלל כל הנושא של אושר הוא סופר טריקי, כי זה כמו מין נתון כזה שכל הזמן צריך למצוא את הקו האמצע בין, נגיד, שני כתבים באותו רצף. אני תכף אסביר למה אני מתכוונת, נגיד, עבודה ופנאי. אנחנו יודעים.
נכנסת פה ל...
או יש המון דוגמאות כאלה, נגיד, אתה יודע, הנושא הזה של רמת חיים מול הסתפקות באש. תכף ניגע בזה.
תראה, מה שאת אמרת עכשיו זה בדיוק כלכלת אושר. כי כלכלת אושר באה ואומרת, יש הרבה גורמים, אולי הם באים אחד על חשבון השני, עכשיו בואו נעשה אופטימיזציה. שתביני, אנחנו שאנחנו עושים מחקר שהוא גם אמפירי, אנחנו גם בונים מודל מתמטי, שלוקח את כל הגורמים, אני לא אכנס פה למתמטיקה, אבל עושה אופטימיזציה לאיזושהי פונקציה, ואומר, זאת הצורה להגיע לאושר המקסימלי. זה המינון הנכון. אלו הדברים שצריך לעשות, גם הם באים על חשבון דברים אחרים.
כן.
אם את למשל דיברת על פנאי ועל עבודה, אז אולי זה המודל המרכזי. כי כלכלנים מסורתיים לימדו אותנו תמיד שיש מודל כזה. פנאי הכנסה הוא נקרא. שימי לב, פנאי הכנסה לא פנאי עבודה. הוא בא ואומר, בן אדם עובד, מייצר הכנסה. הכנסה מייצרת תועלת. המודל הזה לא מדבר על זה שהעבודה מייצרת עוד ערכים חוץ מכסף. והתחלופה היא פנאי. כי כשאתה לא עובד, אתה בפנאי.
זה מין כזה משחק כן. שום אפס. בדיוק, או עבודה,
בדיוק.
או
אז פנאי. אז בואו עכשיו תראה מה המינון הנכון בין השעות הפנאי לשעות העבודה כדי להגיע לתועלת המקסימלית. אבל כאילו מה? תועלת גם מייצרת עושר מדברים אחרים. אתה יוצא מהבית, אתה הולך לעבודה, אתה רואה אנשים, אתה מתקדם, יש לך אופק, אתה לומד, יש לך תחושת ערך, אתה חשוב.
זה מתקשר לי למה שאמרת, העובדה שישראל דורגה... אתה אומר שהשנה במקום 14.
כן, במקום 14.
מי שמקדים אותנו זה בדרך כלל מדינות סקנדינביה, אוסטרליה, ניו זילנד.
אוסטרליה, ניו זילנד, קנדה. ונכון, אנחנו רואים בסקנדינביה. כן, שוויץ. אנחנו רואים בעיקר בסקנדינביה, שרמות העושר מאוד 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 גבוהות. טוב, יש לזה הרבה הסברים, כן? מדיניות הרווחה שם היא מאוד מאוד משמעותית. אגב, המיסוי שם הוא מאוד גבוה, אם מישהו חושב שאנחנו משלמים פה המון
כן,
מיסוי.
כן, אבל זה לא הקפיטליזם שאנחנו מכירים
לא
בארצות הברית
לא,
ובישראל.
ממש, ממש לא. שהוא... זה הקפיטליזם המכיל יותר. כן, כן. המכיל יותר, קפיטליזם שמבין שאי אפשר להשאיר את האדם לבדו. צריך לדאוג לו, והתחושה של הקהילתיות היא מאוד מאוד חשובה. אני אגב חושב שבארץ, אנחנו אוהבים מאוד להתלונן, אנחנו לא מתלונן כזה. שיכול להיות שגם זה משהו שעוזר להיות מאושרים.
אבל זה חלק ממה שמפתיע אותנו נורא, כשאנחנו שומעים שאנחנו מאושרים, כי זה כאילו לא make sense.
אותי לא מפתיע, כי אני חושב שאנחנו, זה שאתה מתלונן כל הזמן, זה לא אומר שאתה לא מאושר.
מעבר את עצמך, זה ונטילציה.
כן, לא, כן, סוג כזה, כי אנחנו, זה גם התרבות שלנו. כמו שאנחנו עם שמתמקח נורא, אנחנו עם שמתלונן נורא. אבל זה בסדר, אני לא חושב שזה נורא להתלונן. אבל אתה יודע, זה שאנחנו עם מאושר, אותנו זה לא מפתיע. קודם כל, אנחנו עם שחי עם הרבה מאוד משמעות. יכול להיות שאת תגידי לא, אני פחות חושבת על זה.
ויקטור פרנקל כזה.
אבל כן, אנחנו חיים עם המון משמעות. עכשיו, אני אסביר לך מה המשמעות. אנחנו עם שעוד חיים פה אנשים שיודעים מה זה לחיות כשאין לך מדינה. זה משהו די עזוי. תחשבי על מדינות שחלק מהאזרחים, גם הצעירים אגב, שעולים בשנות ה-80, 90, שהגיעו נגיד מברית המועצות, זה אנשים שמסתובבים בתחושה שהם חיו במקום שלא היה שלהם במרכאות.
קצת נרדפו.
שהם הרגישו זרים, כן. שהם נרדפו. ופתאום יש להם מדינה משלהם. אתה יודע, הסבתא שלי, זכרונה לברכה, היא מהדור ככה של השואה, ובדעת ההורים, את המשפחה. תמיד היא הייתה אומרת לי, גם שרע פה, כאילו, אבל זה רע שלנו. אז כשאנו רע במקום אחר, זה אפילו לא היה שלנו. אז עדיף רע שהוא שלנו, מרע שהוא לא שלנו. וזה משהו שמלווה אותנו לאורך כל הדרך. זאת אומרת, יכול להיות שגם יש גורמים שמשתמשים בזה, לצרכים פוליטיים או צרכים אחרים, אבל זה לא יעזור לנו. זה בתוכנו, מחנכים אותנו לזה מגיל צעיר.
זה נקודה, מה זה חשובה, טל? כי זה בדיוק מה שחשבתי עליו, שאנחנו מדברים על קהילתיות, ואז אנחנו אומרים, רגע, אז אם קהילתיות, אז בואו נייצר קהילתיות. אבל השאלה אם אפשר לייצר את זה, ביטויים של קהילתיות,
בוודאי.
או של החילופין, זה באמת תהליכים ארוכי טווח שחברה... זה כמו, אתה יודע לאן זה לוקח אותי? היה ניסיון בארצות הברית, באמצעות מחקר של מדע המדינה, לייצר דמוקרטיזציה בקרב מדינות דרום אמריקה, וזה ניסיון שקשל, כי הבינו שבסדר, נסלול כבישים ונייצר חינוך, ונאייר, ונעשה אורבניזציה וכולי, אבל התהליכים האיטיים שקרו בארצות הברית לאורך השנים וכולי, אתה לא יכול להחליף אותם באיזה מין נוסחת קסם. וכאן עולה לי השאלה, האם הדיסציפלינה הזאת שהיא סופר מהותית, והיא נותנת לנו המון המון אולי מידע וחומר גלם, אם אפשר באמת למדל אותה ולייצר מכונות כל כך מהירות כאלה שבהן נייצר...
לא מהירות, לא דווקא מהירות. המילה מהירות היא בעייתית, כי זה לא ברגע מסוים. אני כן יכול ברמת הפרט להגיד לאנשים, תראו, זה מה שאתם צריכים לעשות, ואני מניח שאתם תרגישו שמשהו משתנה ברמת האושר שלכם. ברמה לאומית זה ייקח יותר זמן, אבל תראי, לנו זה כאילו בא באופן טבעי האושר הזה. אתה בא ואומר, איך יכול להיות שבמדינה, שירים עליה טילים, וכולם מתלוננים, והכלכלה, ובירוקרטיה, וכל זה, אנשים מאושרים. אז הנה, יש הסברים שכמו שאת אומרת, הם לא באו פתאום. איזשהו תהליך שהחברה הישראלית עברה לאורך שנים.
עד עכשיו דיברנו על כמה נושאים, דיברנו על נושא של גיל והשפעה שלו על אושר, על נושא של בריאות והשפעה שלו על אושר. אני רוצה שאנחנו ניכנס יותר אולי לעומק בכל מה שקשור לעבודה.
כן.
אני רוצה אבל לפני כן שנדבר רגע על רמת חיים מול הסתפקות ובייש, כי זה מעניין.
כן, אנחנו פרסמנו מחקר לפני חודש, באחד כתבי העת היותר נחשבים בתחום האושר, שבדיוק עסק בזה. שאלת שאלה של חומרנות מול הסתפקות. וגילינו משהו שבאמת לא כל כך הפתיע אותנו, שככל שאתה יותר חומרני, אתה פחות מאושר, וככל שאתה יותר מסתפק, אתה יותר מאושר. אגב, זה גם מתחבר לחלק מהאמונה הדתית, אצל הדתיים והחרדים נגיד בישראל, שבאמת חיים בצניעות. זאת אומרת, הצניעות וההסתפקות היא אפילו חלק מהאמונה הדתית.
זה גם מאוד מתקשר לפילוסופיות בודהיסטיות.
נכון. נכון, בכלל, אתה יודע, את הפילוסופיה הבודהיסטית מאוד קשורה להרבה מאוד דברים שאנחנו...
manage your haves, במקום להתעסק במה אני רוצה, את ה-want שלי.
ולמעשה, אנחנו גילינו את הדברים האלה, ואנחנו מבינים היום שבתרבות השפע והצריכה, והאפשרות שאתה הולך וקונה באינטרנט מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, זה לא דבר שמוסיף לנו לאושר. זה דבר שמפחית לנו את האושר, ויותר מזה, את המשאבים שאנחנו מנצלים בשביל להשקיע באותן קניות מיותרות, היינו יכולים להשקיע בדברים אחרים שעושים את החיים שלנו הרבה יותר טובים. והחשש שלנו שאפילו אחרי הקורונה שאנשים פתאום גילו שאפשר עוד יותר לקנות מהבית, זה רק ילך ויחמיר. זאת אומרת, הבעיה הזאת של... עכשיו אני גם אתן לך דוגמה מאוד ספציפית. נגיד שביום שישי אתה נורא רוצה לקנות משהו, נורא נדלקת על משהו ובא לך לקנות, ויכול להיות שאם היית מחכה עד יום ראשון ללכת לחנות, כבר היית מוותר על זה, בגלל שאתה יכול באותו רגע להיכנס לאינטרנט ולקנות, אין שום חסם.
ואתה קיבלת את מנת הדופמין, בדיוק, שעברה בדיוק, אחרי כמה בדיוק. שניות.
אתה הרבה דיברו על הקורונה. האם הקורונה תלמד אותנו להיות צנועים יותר? להסתפק במה שיש. כי אני חושב שהרבה אנשים גילו שגם בחודשיים בבית, אתה מגלה פתאום שיש דברים שעד היום לא ראית. ואפשר גם לחיות עם פחות קניות, וזה בסדר. אני לא בטוח שכשהכל יעבור ונחזור מהר לחיים הנורמליים, זה ישתנה.
אבל זה קשור לצריכה, אגב. אני חושבת שהנושא הזה של באמת רמת חיים והסתפקות באש יכולה ללכת לכיוון באמת הכלכלי גרדה, אבל היא גם יכולה ללכת לכיוון של באמת היכולת שהיא להעריך את, את הטבע שסביבי, את הבן זוג שאיתי, זאת אומרת...
נכון, אבל את יודעת, להעריך את הטבע שסביבי זה כאילו תחליף לדברים אחרים. בסדר? אז אם אני לא אקנה, אני אולי אסתכל למינה ושמאלה, זאת אומרת שיש עוד דברים שעושים לי טוב חוץ מלקנות. והעולם המערבי באמת סובל מהבעיה
הזאת. אז איך מלמדים אנשים את זה, נגיד? איך מייצרים מנוע כזה?
תראי, מה שגורם לאנשים לקנות הרבה, זה מיומנות שנקראת תחיית סיפוקים. היכולת לתחות סיפוקים. מיומנות זאת היא מיומנות שאנחנו נולדים איתה, או יותר נכון, לא נולדים איתה, כי תינוק בוכה כשהוא רעב, כי מה לעשות, הוא לא מיומן
עכשיו,
בזה.
עכשיו, כן.
וכשאתה בן 20 ואתה רעב, אתה לא בוכה כנראה. פשוט רוב האנשים לא בוכים כשהם רעבים. ובאמת שאלה גדולה, איך אני מחנך לתחיית סיפוקים, דבר שבעתיד גם ימנע מהאנשים לקנות. אז אנחנו עשינו מחקר על צעירים, ובדקנו חבר'ה בני 17, 16, 18, מי יודע יותר לדחות סיפוקים ומי פחות. ומצאנו כמה כלים שאתה יכול להשתמש בהם כשהילדים שלך הם צעירים, אם אתה רוצה לחנך אותם לדחות סיפוקים. לפעמים הבעיה זה לא הילדים, זה דווקא הורים לא דוחים סיפוקים.
אני סקרנית.
כן, וגם מחנכים. איך? אז כלי אחד שמצאנו שהוא מאוד משמעותי, זה מגיל 6 לתת לילדים דמי כיס שבועיים. פשוט מאוד. מגיל 6, ואני את כל מה שאני חוקר, אני מיישם על המשפחה שלי, לפעמים אני גם מהמשפחה שלי לומד מה לחקור. אני מגיל 6 לכל ילד נותן דמי כיס שבועיים, יום שישי זה היום שמקבלים דמי כיס, לא מקדימים ולא מאחרים.
הכנסה פסיבית.
הכנסה, כן. אגב, היא פסיבית, נכון, אבל זה גם מלמד את הילדים שקיבלתם זכויות, אז גם להתחיל עם חובות
לא, גם בבית. גם מדברים על זה, אגב, אלון מאסק וכולי, הכנסה
נכון,
עתידית.
נכון, ואני...
ואז מה המנדט שלהם, כאילו,
על מה... כמובן שאני לוקח את ה... נגיד, את ה... יש לי 3, הגדול כבר בן 14, אבל נגיד הקטנה היא בת 8, כשהייתה בת 6, התחילה לקבל דמי כיס, לקחתי אותה למכולת, אמרתי לה עכשיו, את רוצה לקנות משהו? יש לך 10 שקלים, זה מה שתוכל לקנות. וכשהיא אמרה, אני רוצה משהו יותר גדול, אז אמרתי לה, בסדר, אז תחכי שבועיים, תחסכי קצת כסף ותקני. אז לאט לאט היא לומדת מה זה כסף, מה זה תחיית סיפוקים, מה זה אני רוצה נורא ממתק עכשיו, אבל אם אני אחכה שבועיים 3, אז אני אוכל לקנות את הבובה שרציתי. וכמובן, הכל באיזשהו פיקוח, כן, אני נותן לקנות כל מה שהיא רוצה. ואני עושה הסכם עם הילדים שלי היותר גדולים. יש לכם דמי כיס שבועיים, ויש לכם פעם בשבוע יציאה. והיציאה היא לא קשורה לדמי כיס. אז הכל מנוהל בצורה מאוד ברורה, כולם יודעים מה מותר להם ומה אסור להם, וכולם יודעים שהם רוצים לקנות משהו גדול, אז הם יחכו והם יחסכו כסף. נכון שיש את הסבא והסבתא שהורסים את זה מדי פעם, ובאיזה חג נותנים...
סכום שמאפשר הכל.
כן. אבל כמו שאבא שלי אומר, גם בחיים לפעמים יש בונוסים, גם בעבודה, אז הנה, גם עם בונוס צריך לדעת להסתדר. והכלי השני שמצאנו הוא שילדים שעסקו מגיל צעיר בפעילות ספורטיבית מסודרת, מאורגנת, ומעניין דווקא קבוצתית, לא אישית, דווקא קבוצתית.
תחרותית?
כן, תחרותית אבל קבוצתית. אוקיי. יש משהו במשחק הקבוצתי שאתה לומד, מחנכים אותך, להיות שחקן קבוצתי. כן, נגיד הבן שלי הוא שחקן כדורסל, אבל הוא מבין שגם שהוא במשחק נורא רוצה לקלוע, וזה הסיפוק שהוא נורא רוצה, אז יש קבוצה. כן. הוא צריך למסור למישהו אחר כדי להגיד את הסיפוק לקלוע.
האלמנט הקולקטיבי.
כן, בדיוק. כן. חלק מקבוצה גורם לך ללמוד לדחות סיפוקים, כי אתה לא היחיד פה. זה לימד את הילדים לאורך השנים לדחות סיפוקים, ואז כשהם היו בני 16 ו-17, אז הם למדו לדחות סיפוקים. זה משהו שאם מגיל צעיר נחנך ונשתמש בכלים האלו, אז אנחנו נראה בעוד 10 או 20 שנה אנשים שאולי יקנו פחות וישקיעו יותר בלטייל ולעשות דברים שהם לא דווקא קניות ולא דווקא כרגע הוא נורא רוצה משהו והוא לא יכול לדחות את הסיפוק הזה, אז הוא עכשיו ילך ויקנה.
אנחנו גם יודעים שברמת הפרט באמת חוויות, צבירת חוויות וזיכרונות מביאים בטווח הרחוק ליותר אושר.
כן, טוב, זה סיפור,
מאוד גדול וחפצים,
בתחום האושר. אנחנו יודעים שציפיות וזיכרונות מייצרים אושר. לכן...
ציפיות או חוויות?
לא, ציפיות וזיכרונות.
מה זאת אומרת ציפיות?
חוויה היא רגע מסוים.
הציפייה לחוויה?
ציפייה לחוויה. אוקיי. והזיכרונות
של החוויה. זאת אומרת, לפני שאני טסה לחו"ל.
בטח, דוגמה. בטח, הרי שאת, נגיד שאנחנו, את צריכה לטוס לחו"ל בעוד 3 ימים. את כבר עכשיו מתחילה להרגיש קצת חו"ל. נורא נעים לך. נורא כיף לך. כן, את שמה את המזוודה ככה, מוציאה אותו החוצה, מסתכלת עליה, מתחילה לשים דברים, את נורא מתרגשת. הציפייה למשהו הטוב הזה שהולך לקרות, זה משהו שמייצר אצלך...
זה לא בונה אכזבה?
לא בהכרח. עוד פעם, אם אני מצפה לנסיעה לחו"ל, אז את יודעת, זה הולך ומתגבר. אני מגיע לדיוטי פרי, פתאום אני בכלל נמצא באופוריה. אגב, 3 ימים לפני שאת חוזרת הביתה, יש את ציפייה לזה שאת חוזרת, ולפעמים זה קצת מוריד.
כן.
זאת אומרת, אנשים בימי השלושה האחרונים של הטיול שלהם מרגישים קצת פחות כיף. וכמובן, הדבר שהוא עוד יותר משמעותי זה הזיכרונות. הזיכרונות זה מנוע מאוד חשוב לאושר, להרבה מאוד שנים קדימה. בטוח שכל מי שיש לו ילדים, אפילו שהם גדולים כבר, ברגעים מסוימים הוא נזכר בטיולים המשפחתיים, וזה עושה לו תחושה מאוד מאוד טובה. כמובן, גם יש זיכרונות לא טובים בחיים, ויש גם ציפיות לדברים לא טובים, וזה גם חלק מהסיפור.
כן, אבל גם אז יכול להיות שההתמודדות שלי, האפשרות שלי, ההתגברות שלי על אותה חוויה פחות נעימה.
נכון, אני חושב שגם המוח הרבה פעמים מתעתע בנו, כי כשאת היית בטיול של שבועיים עם הילדים, והם הצבנו אותך באיזשהו רגע, זה משהו שאולי פחות תזכרי מאשר אותו אירוע כיפי שעשיתם בדיסני או במקום אחר.
כן.
אז גם המוח לפעמים מתעתע ויודע לזכור את הדברים ה...
או לראות, לזכור רק את האלבום,
כן,
תמונות שנשאר.
כן, לבסט בעצם, לבסט את הדברים האלה.
בוא רגע נגיד משהו, לפני שאנחנו מדברים על עבודה, על פנאי.
כן.
כי אתה מדבר על פנאי סביל מול פנאי פעיל.
נכון.
אז בוא נגיד על זה מילה. יש הבדל בין לשבת מול מסכים ולצפות לגמרי. בטלוויזיה לבין לצאת
לגמרי.
לרוץ.
לגמרי. אז קודם כל, הספרות זה לא משהו שאנחנו הגדרנו. הספרות עוד לפני הרבה שנים הגדירה, כשאת אמרת עבודה מול פנאי, אז זה לא רק עבודה מול פנאי, זה מה בעבודה ומה בפנאי.
ברור.
ובעצם הספרות מבדילה בין פנאי פסיבי לפנאי אקטיבי. כן? כשהטענה המרכזית היא שהפנאי הפסיבי, נגיד מסכים, לא רק שהוא לא מוסיף לאושר, הוא גם פוגע באושר. וזה מצטרף לדוח שהיה לפני קצת יותר משנה, אותו דוח של האושר ב-2019, שהקדיש פרק שלם למסכים, בעיקר אצל בני נוער אגב, והוא מצא קשר מאוד חזק בין המסכים לדיכאון.
ואובדנות.
לפגיעה באושר, כן, ואובדנות.
כן.
הוא הראה נתונים שבארצות הברית רמת הדיכאון של בני נוער דווקא, הצעירים, שזה עוד הכי בעייתי, בעלייה. גם שיעורי ההתאבדות בעלייה, זה לא 10%, זה אחוזים מאוד קטנים, אבל עדיין בעלייה.
רואים מגמה, כן.
והרבה מאוד מחקרים שתמכו בזה, שהמסכים האלה הם קטסטרופה לילדים ולבני הנוער. יש כמה הסברים, כן? ההסברים היותר טבעיים אולי, שברשתות החברתיות, למשל, שזה חלק מהסכים.
החיים של כל היתר מושלמים.
כן, החיים של מושלמים, ויש הרבה אלימות, ואת יודעת, הרבה שיימינג, וזה דבר נורא. אבל ההסבר אולי השני שהוא הוא, הוא לא פחות חשוב, זה שאתה בעצם לא עושה שום דבר. כן? אתה יושב וצופה, אתה לא פעיל. והמסכים, הסיפור של המסכים, שהוא גם באמת יותר בעשור, השניים האחרונים, כי זה יחסית חדש, פוגע מאוד מאוד באושר. בארצות הברית הם גם ציינו שהפעילות, הפנאי שעלתה, היחידה אולי שעלתה, בעשור האחרון, עם מסכים על חשבון פעילויות אחרות. כולל על חשבון שינה. הם מראים שבני נוער בארצות הברית, שעות השינה שלהם הולכות ופוחתות, וזה חייבים להגיד, שינה היא דבר מאוד מאוד משמעותי.
אגב, זה הפרק הבא שהולך להיות מוקלט עם דוקטור קרן אורחן, על הנושא הספציפי.
אז היא תגיד לך, כנראה שהיא מומחית לשינה, לא יודע מה זה, אבל אני יכול להגיד לך מהמחקרים שלנו, ועם כל מה שאנחנו מכירים מהספרות שלנו, שינה היא דבר מאוד מאוד קריטי. יש רק בעיה אחת. אנשים שנמצאים בחרדות, זה פוגע להם בשינה, לאו דווקא להפך. Mm-hmm. צריך לטפל בהם כדי שהם ישנו טוב. אבל בני נוער שלא ישנים מספיק, זה לא בגלל חרדות, זה בגלל שהם מעדיפים להיות עוד שעה במסך.
בגלל האור, בגלל ריצודי
המסך. זהו, אני לא מכיר את המספיק המחקרים על כמה האור פוגע בשינה, אני מניח שכן, אבל זה ברור שהם ישנים פחות. Mm-hmm. ואז זה אומר שיש פחות פנאי אקטיבי, פחות ספורט. שאגב, פחות ספורט פוגע גם פיזית, לא רק...
בבריאות שלנו.
אנחנו יודעים שאנשים עושים ספורט, גם פיזיולוגית זה מייצר או משחרר אנזימים שעוזרים לנו להיות יותר מאושרים, אבל כשאנחנו עושים ספורט, גם אנחנו מרגישים יותר טוב עם עצמנו, יש לנו ערך יותר גבוה. זה אומר,
אגב... כמעט, כי אתגרנו את עצמנו?
אתה מאתגר את עצמך, אתה מרגיש שיש לך יותר משמעות של דברים שאתה עושה, אתה מרגיש יותר בריא. דיברנו על זה שאתה צריך יותר בריא, איך אתה מסתכל על הבריא, אתה מרגיש אפילו יותר בריא.
כן.
בגלל שאתה עושה ספורט. וכמובן, יש עוד דברים, כן? ללכת לחוגים, לנגן, לפסל, לעשות אפילו פגישות עם חברים.
לקרוא, זה גם פנאי פעיל,
נכון? נכון, נכון. זה דברים שאתה מפעיל את המוח, והנה, עוד דבר נוסף שהם אמרו באותו דוח, שגם הצעירים פחות נפגשים אחד עם השני. פחות אינטראקציה בארבע עיניים, או בשש, או בשמונה עיניים, הרבה יותר אינטראקציה דיגיטלית. כן, אפשר לטפל את זה, אפשר להגביל, אפשר לעשות דברים שגרמו לאנשים גם לצאת ליותר פעילות. אני אפילו חושב שהמדינה, אם היה פה שר עושר, או מישהו אחרי לעושר, הוא היה משקיע יותר בפנאי אקטיבי של האוכלוסייה. יותר לסבסד פנאי אקטיבי, יותר לעודד פנאי אקטיבי. וגם קופות החולים. אם קופת חולים הייתה רוצה שיהיה פחות תחלואה אצלה בקופה, היא יכלה יותר לעודד פנאי אקטיבי של הלקוחות שלה. אז אנשים היו יותר מאושרים, וכנראה התחלואה הייתה יורדת, והיא הייתה מרוויחה הרבה כסף.
באיזה אופן קופת חולים יכולה לעודד?
מרמה של לסבסד. את יודעת, יש נגיד חברות, פירמות שמסבסדות לעובדים שלהם פנאי אקטיבי. אם זה פעילות ספורט, אם זה פעילות אחרת, למה? כי מבינות שאתה רוצה לנהל את העושר של העובד, אז זה לא רק בזמן העבודה, זה גם מחוץ לעבודה. ואם יהיה לו פנאי אקטיבי ויותר מאושר, בסוף זה יחזור אליי כמעסיק.
מעולה, אז בוא, אתה ממש מרים לי לסיפור הזה של עבודה, שאותי הוא ממש ממש מעניין, תמיד ובטח לאחרונה. אז עבודה תורמת לאושר שלנו, תכף נדבר באיזה אופן, אבל גם צריכים להתקיים במספר תנאים, וגם צריך שיהיה איזה מינון שיאפשר לנו באמת למחוללי האושר אחרים בחיינו להתקיים. כלומר, אם אמרנו פנאי או ההורות שלה, אנחנו יוצר הוליסטי, הזוגיות שלנו, לא יכול להיות שרק נעבוד, זאת זה לא יספיק לנו. ונדמה לי שהנושא הזה של מנועי האושר כמדיניות נגיד עסקית או ארגונית, הוא נהדר כמעט כליל מהשיח.
בארץ.
בארץ, בארץ, כן. אני מוצאת את עצמי גם כשאני מדברת עם מעסיקים, אז הם כאילו מעניינים והם מבינים על מה מדובר, וכן, מאוד חשוב להם שעובדים יהיו מאושרים, אבל בסוף, כאילו, אם אפשר שעובדים יעבדו 19 שעות מעולה, ואם לא, אז גם 23 זה לא רע. ורציתי לדעת, כי מצד אחד יש איזה, כאילו, החוויה שלי, כאילו, יודעים כולם שאושר הוא חשוב, אבל הפרדיגמה לא באמת נסדקה עד הסוף, אז... אם אני עכשיו נגיד יזמית שמצטרפת לפרדיגמה החדשה הזאת וחשוב לי שהעובדים שלי אכן יהיו מאושרים, איך אני יכולה לאפשר את זה? בוא נרגע ננסה למדל את החברה החדשה האידיאלית.
אוקיי, אז קודם כל, מה שאת אמרת הוא מדויק, כי אושר או ניהול אושר הוא דבר הוליסטי. אתה לא יכול לנהל את האושר רק של העובדים בזמן העבודה ולהגיד, אוקיי, אני עשיתי את שלי, מאושרים, ובזה זה נגמר. כי יכול להיות שהעובד יצא הביתה והוא יהיה מאוד אומלל. אז כשאתה מבין שהניהול הוא ברמה הוליסטית, אז אתה בעצם לוקח את השעות של העובד, כן? גם בשעות העבודה, אתה מתחיל לנהל את האושר בתוך מקום העבודה, ואחרי זה אתה הולך למעגל השני, שזה מה שקורה מחוץ לשעות העבודה, ומנסה לעזור לעובד לנהל את השעות האלה גם. זה יכול להיות לעזור אפילו בתמיכה של לתת לו משאבים, כן? לא רק לתת לו עצות. ואני אתן לך דוגמה. קודם כל, בתוך מקום העבודה ברור, יש הרבה מאוד כלים שמייצרים אושר של העובדים. מי לייצר יותר משמעות בעבודה, מי לייצר יותר קהילה בעבודה. ולמשל, מחקר שלנו שמצא שיצירתיות היא דבר מאוד משמעותי לאושר. עכשיו, אני שוב חוזר כמו עם הבריאות. זה לא שתהיה בהכרח יצירתי, זה שתחשוב שאתה יצירתי. כי תגידי לי, אוקיי, בסדר, יצירתי, אולי בהייטק הם יכולים להיות יצירתיים, אולי בתחומים כמו אדריכלות, אפשר להיות מאוד יצירתי, אבל איך מנהל חשבונות יכול להיות יצירתי? אז היצירתיות הזו מוגדרת כאפילו שינוי של תהליכים קטנים במקום העבודה. אם יש מנהל חשבונות שהעבודה שלו היא די שגרתית, אבל המעסיקים או המנהל שלו דואג שהוא גם יעשה כל מיני פעולות יצירתיות כמו לשנות תהליכים בעבודה, לייעל תהליכים, דברים שהם אפילו קטנים ברמת הפירמה, אבל הם גדולים עבור העובד, זה משהו שיכול לייצר הרבה מאוד אושר.
זאת אומרת, מה זה אומר? אבל שזה אומר שזה צריך להיות איזשהו, נגיד, משימה או פעולה שהיא לא חזרתית,
שהיא דורשת מהעובד מאמץ יצירתי.
מה זה אומר?
זה אומר שהעובד צריך להסתכל על תהליך ולשנות אותו, ולא לשנות ברמה טכנית דווקא, אלא לייצר איזושהי מחשבה שתביא לשינוי תהליכי, שהוא יהיה, עוד פעם, זה לא יכול להיות שינוי תהליכי שהוא ברמת המקרו של החברה וכל הארגון ישתנה פתאום. אבל זה כן ברמה שהעובד ירגיש שהוא עשה משהו שהוא לא שגרתי. ואתה חייב לנהל את זה כל הזמן, אתה חייב לוודא, נגיד מנהל עושר ארגוני, אחד מהתפקידים שלו, הוא לוודא שכל העובדים כל הזמן עושים גם פעולות יצירתיות בעבודה, שתורמות למקום העבודה. אם שאלת מה מנהל עושר ארגוני עושה, אז הנה, זה מה שהוא עושה, זה לא מנהל רווחה בכלל, זה לא קשור לרווחה.
נכון, הרבה פעמים שם לוקחים את זה, יענו לנו ברמה של, כן, אני לוקח את העובדים שלי אחת לשנה לחול, או אנחנו יוצאים למסעדות, זה לא רלוונטי.
מה זה נותן? אז מה, אתה יוצא למסעדות ואחרי זה הם מומללים בעבודה כי אתה בוס קשה, זה לא עובד. אז זה למשל דוגמה למשהו שצריך לעשות. כמובן, תחושת הקהילה, שזה משהו שאפשר מאוד לחזק. יש כאלה שמגזימים עם זה, כן? ואומרים,
אנחנו משפחה.
משפחה, אנחנו משפחה.
שאז אנחנו מרגישים את המניפולציה.
זה מתאים לניהול ארגוני בשנות ה-80, ניסו בזה להגיד, אנחנו משפחה.
או למאפיה.
אנחנו לא משפחה, כן. אנחנו לא משפחה, גם יש משפחות הרוסות. אנחנו לא משפחה.
כן.
יש לי משפחה, ויש לי עבודה, ובואו נעשה את ההפרדה בין השניים.
אנחנו גם יודעים שאנחנו לא משפחה כשמגיעה הקורונה ואני יוצא לחל"ת.
זה בדיוק מה שקרה עכשיו. כל המקומות האלה שאמרו, אנחנו משפחה, אבל כשיש חל"ת, תשב בבית, כן? אנחנו לא משפחה. אז זה בדיוק השבר הגדול שיש בשוק העבודה. אז זה לא משפחה, אבל זה כן קהילה. אנחנו קהילה, אנחנו לא משפחה. אנחנו קהילה, ובקהילה צריך גם לדאוג אחד לשני, ולקהילה יש מטרות משותפות. אז אם תתחיל לדבר עם העובדים ותגיד להם, אנחנו לא משפחה, יש לכם משפחה, היא בבית. אבל אנחנו כן קהילה, ואת הקהילה הזו אנחנו צריכים לדעת לנהל בצורה טובה. אני חושב שהרבה מאוד אנשים יסתכלו על הדברים האלה פחות בציניות, מאשר כשאתה אומר, אנחנו משפחה. בסדר? כי הרבה פעמים עובדים, כשאומרים לנו, אנחנו משפחה, אז אנחנו מרגישים את הציניות.
אז איך בונים קהילה? איך זה קורה? זאת אומרת,
אז מה... תראי, במקום עבודה, בנייה של קהילה, היא... בעצם יש הרבה מאוד דברים בסיסיים שנותנים את תחושת הקהילה. קודם כל, עובדים צריכים להבין מה מטרת הארגון. אם עובד, עובד במקום מסוים, ולא מבין שלארגון יש מטרות, ושהוא מתחבר למטרות האלה, ושהוא מתחבר לערכים האלה, יהיה לו מאוד, מאוד קשה. אנחנו רואים היום יותר ויותר עובדים, דווקא מהצעירים, שאם הארגון לא מדבר לערכים שלהם, אז הם לא ירצו לעבוד בו. אגב, אני חושב שבעתיד נראה יותר ויותר לקוחות שלא יקנו מוצרים של חברות שלא מתחברות לערכים שלהם. אנחנו רואים את זה גם כבר היום.
נכון.
זה קורה הרבה, פחות בארץ אגב, אבל בעולם.
כן,
אנחנו
אפשר
רואים
לראות את ה...
אנחנו רואים צרכנים על חברות ש... ואנחנו רואים עכשיו עם הסיפור של מה שקורה בארצות הברית עם הגזענות, שהרבה מאוד חברות מאוד מהר הגיבו, כי הבינו שהם יאבדו לקוחות, כי הערכים פתאום לא...
ואנחנו רואים חברות שלא ידעו להגיב, ושהן קורסות, נכון, כמו ויקטוריה נכון, סיקרץ, נכון, ואפשר נכון, לראות עוד דוגמאות.
נכון, ויש נכון. הרבה מאוד.
כן.
אז אם לעובדים זה לא יהיה מספיק ברור, מה הערכים של החברה, איך הם מתחברים לערכים האלה, אז הם ירגישו מנותקים מהקהילה הזאת. עכשיו תראי, יש אנשים מתחום הניהול הארגוני שיודעים מה צריך לעשות במקומות עבודה, לתת תחושת קהילה. אבל אסור ללכת למקום הזה של משפחה. זה מקום ציני, זה יוצר ציניות. וכמובן שגם הרווחה, כן, אני לא רוצה לזלזל במנהל הרווחה.
לא, זה חלק מהחוויה.
גם הרווחה היא חלק מהקהילה.
אבל זה חלק.
אבל גם כשעושים פעולות רווחה, לפעמים הפעולות האלה, לא מייצרות את הקהילה. המשאבים לא מושקעים בדבר הנכון.
תראה, לתפיסתי, זה חייב לבוא מלמעלה, ממש מרמת המנכ״ל. זאת אומרת, אם המנכ״ל, היזם של המקום הזה, הוא לא חי את החשיבה הזאת ונושם אותו, זה לא יקרה.
קודם כל, צודקת ב-100%. אם זה לא יבוא מלמעלה, זה לא יבוא.
כן.
ויכול להיות שאנחנו רואים עכשיו בשוק העבודה בארץ איזה שהם חילופי דורות. זאת אומרת, המנהלים הבכירים הם עדיין מדור ה-X, ואולי אפילו בייבי בומרס, כן? וכנראה הם כרגע מובילים את הטון, ויכול להיות שחבר'ה יותר צעירים, מדור ה-X ודור ה-Y אפילו, יגיעו לעמדות בחירות, אולי נראה שינוי בפרדיגמות האלה. אני לא בטוח, כי אני גם רואה מנהלים צעירים שלצערי עוד לא שם, ולצערי אנחנו עוד חיים...
נורא קשה לשחרר את הנושא של שעות עבודה. זה משהו שאני מזהה, שאתה יודע, אנחנו עשינו כאן פרק
נכון,
על הנושא
נכון,
הזה, נכון, על צמצום
נכון,
שעות עבודה.
נכון,
יש מחקרים שמראים שהפרודוקציה
נכון,
עולה.
אני מכיר, נכון.
מייקרוסופט יפן, נכון, 2019, נכון. מכירים את כל
כי ה... כי המנהלים בארץ רוצים יותר שליטה. וכשמבחינתו הדבר היחיד שמאפשר לו שליטה, זה לראות כמה שעות העובד היה בעבודה. אז ברגע שהוא לא רואה את זה, הוא מאבד השליטה. במקום למדוד תפוקות, הוא מודד שעות. וזה אולי הסיבה, אגב, שפריון העבודה שלנו נמוך. כי זה שאתה נמצא 10 שעות בעבודה, זה לא אומר שאתה עובד 10 שעות.
כן, אתה בא לעבודה, אתה לא בא לעבוד.
אתה יודעת, למשל, שיש הרבה מחקרים שמראים שנשים יותר יעילות מגברים בעבודה.
אז זה בכלל לא מפתיע.
לא, אני אסביר גם למה.
כי יש להם ילדים, הם צריכות להגיע בזמן.
נכון. אז אישה יותר יעילה, כי לא תיקח 200 הפסקות. כי היא צריכה לעבוד את השעות שלה ולצאת הביתה. למרות שזה נשמע נורא ככה אנטיקה, שהאישה יוצאת הביתה.
אבל זה מה שקורה בפועל.
נכון, זה עוד המציאות, למרות שאני רואה שכן, יש מגמות שמשתנות, ויותר גברים היום, וזה חשוב מאוד, יותר שותפים לנושא הזה של טיפול בילדים. ואגב, זה משהו שמאוד משפר את האושר, כי אחד הדברים הבעייתים זה שאנשים שלא עובדים, פחות מאושרים. וזה שדווקא גברים יותר שותפים היום בוא נקרא, ניהול המשפחה, זה מאפשר ליותר נשים לצאת לעבודה. ואם יש דבר קריטי שאני רואה היום בחברה הישראלית, הוא שכל הנשים יצאו לעבודה. אני אסביר לך למה. א', נשים יהיו יותר מאושרות, בטח אלה שיוצאות לעבודה והיום לא יוצאות לעבודה. ב', זה יעלה את מעמד האישה בחברה. נשים נלחמות על המעמד שלהם, ובצדק, ובצדק. אבל ברור שאם יותר נשים יעבדו, הם יוכלו יותר להשפיע, יותר נשים יתקדמו. זה יכול לייצר פחות מתחים בבית, בסדר? כי כשהגבר יוצא לעבוד והאישה לא בבית, זה יוצר מתחים. על עוד מתחים כלכליים.
בכל מיני רמות, עצם העובדה שיש מישהו אחד שמפרנס והצד
נכון,
השני
תלוי. נכון, אבל בואי שנייה נעזוב את הפרנסה, נגיד שיש מספיק פרנסה.
העובדה שמישהו מגדל ילדים והשני
נכון,
נמנע.
נכון, נכון, בדיוק, זאת הבעיה מספיק. נגיד שיש מספיק פרנסה. זה לא אומר שלא צריך לצאת לעבודה.
זה לא משנה, גם אם יש מספיק פרנסה, עצם העובדה שנניח צד אחד לא מרגיש שהוא הביא את זה, או שהוא מספיק עצמאי, או שיש לו סוברניות על קבלת החלטות, יש לזה השפעה על האושר.
בהחלט. ולכן אני חושב שהנה, את שואלת אותי איך אפשר לשפר את האושר? כן, לעודד נשים לצאת לעבודה למשל. זה ישנה את החברה הישראלית בצורה משמעותית יותר. עכשיו אני רוצה להגיד אבל עוד משהו, אני לא רוצה שזה יישמע כביקורת, גם על חלק אולי מהמאזינים.
זה גם בסדר אם כן.
אני חושב בתור מי שחוקר את תחום האושר, ואני כחוקר תמיד מקפיד להסתכל על נתונים, ולהבין הכל מנתונים, הכל ממחקר, הכל ממדע. אני חושב שבקצת מהמקרים שאני רואה מסביב, יש קצת זילות לנושא האושר. כי יש המון אנשים שמדברים על אושר.
נכון.
אבל לא דווקא ממקום שהם חקרו מספיק לעומק, או הבינו מספיק לעומק.
זאת אומרת, אתה אומר שהשיח על האושר הוא כאילו פחות מושכל, זה מה שאתה אומר?
אני חושב שהוא פחות מבוסס.
כן.
פחות מבוסס ממה שהוא צריך להיות, פחות עמוק ממה שהוא צריך להיות. אני חושב שיש אנשים שמדברים על זה, באמת, הם יודעים לדבר יפה, אבל לפעמים כשאני שומע, אני אומר, יש מחקרים שאומרים ההפך ממה שאתם אומרים. כאילו, תקפידו קצת יותר לבסס את הדברים, כי בסוף לכולנו יש מטרה משותפת, גם לי, גם לך, גם להרבה מאזינים כנראה, שנושא העושר בארץ יהפוך להיות אישיו חשוב, יהפוך להיות משהו לאומי. אנחנו צריכים מאוד להיזהר, לא לעשות זילות של זה, כי אנחנו נפסיד את המלחמה הזאת על העושר. אנחנו צריכים להיות יותר מבוססים, אנחנו צריכים יותר לקיים דיונים בינינו, כדי גם לתת לאחד לשני כלים, גם לתת אחד לשני נתונים, וכדי שהדיון הזה על האושר יהיה דיון עמוק יותר ומבוסס יותר, כי פשוט נפסיד וחבל, יהיה קשה מאוד אחרי זה לשקם, כי אני רואה אנשים שמדברים, מנהלים, אומרים לי, כן, שמעתי פה ושמעתי שם על האושר, בסדר, כאילו, nice to have. הם לא מבינים את הערכים שהם יכולים לקבל מזה, וחבל, וחבל. אז זה לא ממקום של ביקורת, זה ממקום
כן,
של בואו נעשה את זה יותר חזק.
אני חושבת שמה שמעניין, כי אתה יודע, נשאלתי כשניסיתי לנסח מה המשמעות של הדיסציפלינה הזאת של כלכלת עושר, אז היה מי ששאל אותי רגע, אז מה זה אומר? שיש, אנחנו בעצם מנחברים כאלה שרצים בתוך המרות שלנו, ואז ייתנו לנו פחממות ריקות כדי שנפיק יותר תפוקה, זה כאילו מאוד מטרתי.
סוג של אגב.
כן, ואז חשבתי על זה ואמרתי, רגע, בסופו של דבר, כל מהפכה משמעותית שקרתה, כן הייתה באיזשהו מקום מקושרת להון, לאינטרס כלכלי. אז גם אם זה יבוא מהמקום הזה, גם אם נשכנע מעסיקים נגיד, או ממשלות, ששווה להם שאנחנו נהיה יותר מאושרים, שרווחתנו תהיה ב... כי שווה להם כלכלית. אפילו מהמקום הזה, so be it.
אז מה שאת אומרת...
כרגע, אני כאילו, גם אם זה יהיה אינסטרומנטלי, אני אומרת, אוקיי, מה עדיפה להצטרף למהפכה הזו?
הוא מאוד מאוד מדויק, ואני אסביר לך גם למה. אני לפעמים יושב עם אנשים שעוסקים באושר ארגוני. הם באמת מהתחומים של התנהגות ארגונית ושל משאבי אנוש. וכשאני מדבר, ואני נותן את הערכים הכלכליים, פתאום אומרים לי, תשמע, אנחנו מבינים משהו עכשיו, אנחנו מבינים למה שאנחנו באים לחברה, למנהלים, ומנסים לשכנע אותם להטמיע עושר בארגון, זה פחות מדבר אליהם. כי אני מדבר עם מעסיקים בשפה שהם מבינים, של כסף.
אתה פונה לוואי שלהם.
כן, בדיוק, בשפה כלכלית. תשקיע מיליון, קבל 10 מיליון. שווה לך? בוא נדבר ביזנס, בוא נהפוך את העושר לביזנס. אני לא רואה בזה משהו רע. זאת אומרת, אני כן חושב שאם לאושר יש ערך כלכלי, אז למה לא? למה לא להפוך את האושר לכלי, לניהול יותר טוב של הכלכלה שלנו? אז זה בסדר, אנחנו רק נרוויח מזה. גם הכלכלה תהיה יותר טובה, וגם נהיה יותר מאושרים. כאילו, אז מה רע בזה? ונכון של סוציולוגים ופסיכולוגים, נורא קשה לשמוע אותי לפעמים. לפעמים אני מרצה לסגל אקדמי, מתחומים של סוציולוגיה וזה, אני אומר מכונות עושר, אומרים לי, וואו, כאילו, איך אתה מדבר? מה זה מכונות עושר? מה, אנחנו מכונה, אנחנו בני אדם? כן, אנחנו מכונות עושר, מה לעשות? גם כשאתה מדבר על פריון עבודה, אתה לא מדבר על מכונה. בן אדם מייצר תפוקה, אז בן אדם הוא מכונה. אז זה בסדר לדבר ככה, ויכול להיות שאני, אתה יודעת, אין בארץ כלכלני עושר חוץ ממני ומהשותף שלי. כי זה לא תחום, זה באמת, זה תחום חדשני, וזה צריך להיות ענף של כלכלה התנהגותית, קשה מאוד למצוא אנשים שהתעסקו מזה, גם אין הרבה בעולם. אבל כמו שאמרת, אם אנחנו רוצים לעשות מהפכה, ומבחינתי, אם את שואלת מה עושה אותי מאושר, בסדר? אז לי יש ייעוד בחיים. חוץ מהמשפחה שלי כמובן, וכל הדברים הטבעיים שמייצרים אצלי עושר, הייעוד שלי שבישראל יהיה חוק עושר לאומי, כמו שיש בחלק מקומות בעולם.
אני רציתי לסיים ולשאול אותך, אם עכשיו היה, נגיד, משרד עושר, משרד ממשלתי כזה, אם היית מוכן להיות המנכ״ל שלו.
זה היה מחריב לי את האושר כנראה. כי אני לא מתאים לפוליטיקה ולכל הבירוקרטיה הזאת. אבל אני חושב שהיעד של כולנו, של כל מי שמתעסק באושר וזה חשוב לו, זה לשאוף לזה שבישראל יחוקק חוק האושר הלאומי. ואני אסביר למה זה חשוב. ברגע שיש חוק האושר הלאומי, שלמשל אומר שבכל דיון ממשלתי, שמקבלים איזושהי החלטה, צריכה להיות גם נציגות של האושר, שבאה ואומרת, האם ההחלטה הזו טובה או לא טובה לאושר?
זאת עוד מדד, עוד סוג של מדידה.
אבל זה אומר שאותו שר אושר צריך גם לדאוג שתהיה מדידה, ותהיה בקרה, ותהיה סיוע אורבני, זאת אומרת, לאותם רשויות, איך הרשויות משפרות את האושר, כי אני שוב אומר, דרך הרשויות יותר קל לשפר את האושר, ופתאום אנשים ירגישו שמשקיעים באושר שלהם.
אנחנו רואים שיש מדינות שמקבלות החלטות בפירוש כרגולטורים, בוודאי, שהם בוודאי, מכילים את עצמם בוודאי, מעל מעסיקים,
בוודאי.
ואסור לצורך העניין לשלוח מייל בצרפת משעה 6.
יפה. אז
למשל, בין אם זה ניתן לאכיפה ובין אם לא, זה כבר לא מספר משנה, סיפור לא ברמת משנה, התוויה
נכון,
רעיונית.
נכון, זה התרבות.
מה ראוי נכון, שיקרה ומה לא ראוי נכון. שיקרה.
אגב, יש מקומות שזה התרבות שלהם, שלא צריך חוק בארצות הברית. לאדם סיים לעבוד ב-5, או לאדם בחופשה, לא יפריעו לו, כי זאת התרבות. בארצות הברית נורא מכבדים את הזמן הפנוי שלך. ובכלל, את החיים האישיים שלך, לא נכנסים לחיים האישיים שלך.
לא משיגים גבול.
זה המרחב האישי שלך. המרחב האישי בארצות הברית זה אישי מאוד חשוב. לא בארץ, כן? בארץ מתערבים לך בכל דבר. אז אם זה לא בא בתרבות שלנו, אז בסדר, בואו נתחיל עם תקנות וחוקים. אחרי זה יהפוך להיות תרבות, ולא נצטרך לאכוף את זה. כמו הרבה דברים, אגב, את יודעת, למשל, יש חוקים להעסקת נשים, בסדר? שמחייבים ארגונים מסוימים להעסיק נשים. בסדר, זה יכול להיות שהיום חלק מהארגונים עושים את זה באופן טבעי, ולא צריכים את החוקים בשביל זה. לפעמים, מה לעשות? חקיקה ותקנות, מייצרים תרבות.
נכון.
זה לוקח זמן, אם לא נתחיל עם זה, לא נגיע לשם אף פעם, ואנחנו לאט לאט נמצא את עצמנו מדרדרים בעולם ברמת העושר, וכבר לא בעשירייה השנייה, אלא בעשירייה השלישית.
אני באמת רוצה לקרוא מכאן למעסיקים, הנושא הזה מבחינתי הוא בדמי, למעסיקים, ליזמים, שרוצים לעשות עוד, אתה יודע, אנחנו, אנשים מקימים סטארט-אפים, ואפשר לייצר את ה... ומה זה סטארט-אפ? זה בדרך כלל איזשהו סוג של אתגור, של קונבנציה, של פרדיגמה, לחשוב קצת מחוץ לקופסה, להכיל גם בתוך התהליך הארגוני, שהוא אלמנט סטארט-אפי, ולשאול את השאלה הזו, ומי שצריך עזרה גם, לפחות אני מזמינה לפנות, ושנעשה איזו חשיבה וברינסטורמינג שותף. טל, יש עוד מלא נושאים שהייתי רוצה לגעת במתחה, כמו פנסת עושר שלא נגענו בה וכולי, אבל אנחנו מזמן עברנו את הזמן. אז רק נגיד אולי כמה כזה לסכם טיפה. פנאי זה לא עובד מול עבודה, שניהם אלמנטים שחשובים לנו. הסיפור הוא איך אנחנו לוקחים את עוגת 24 שעות הזאת, ומחלקים אותה בין כל התפקידים שלנו בחיים.
אני אגיד את זה בצורה כלכלית, עושים אופטימיזציה לעושר.
מצוין, אז אנחנו, כמה זמן אנחנו מקצים להורות, לזוגיות, נכון. לפנאי שלנו, נכון. לעבודה. פנאי פעיל הוא תורם יותר לאושר שלנו מפנאי סביל.
פנאי סביל אפילו הורס את האושר.
כמו לדוגמה מסכים, נכון. שאפשר לראות ממש קורולציה בין נכון. זה לבין דיכאון נכון. ואובדנות. אתה מדבר על עידוד לתחיית סיפוקים, נכון. גם בתוכנו וגם בעבור הילדים שלנו.
נכון, אז זה בעיקר הילדים, כי בגיל 30 כבר זה משהו שקשה לשנות.
עבודה חשובה. ועדיפה תמיד על הבטלה.
לגמרי.
וגם פה יש כמובן מנעד של איך להפוך אותה לטובה יותר.
זה כבר רזולוציות אחרות.
כמה יצירתי אני בתוכה, כמה אוטונומי יש לי, כמה מקשיבים לי ואני יכול לבטא את הדעה שלי.
נכון, וכמה אני מרגיש, אני חלק מקהילה. לא ממשפחה, מקהילה. אז יש פה הרבה מאוד מכונות.
כן,
שמייצרות אושר.
ממש מורכב.
וצריך לטפל בכולם ולהבין שבן אדם זה כמו מטוס בוינג, שיש לו נגיד 4 מנועים. ואם פתאום המנוע אחד לא עובד כמו עבודה, אז הוא ממשיך לטוס, אבל איך אומרים, כבר טס פחות טוב, יכול לטוס פחות מהר. ואם עוד מנוע נפגע, אז זה כבר מתחיל להיות
בעייתי.
הוא
כבר בסכנה.
כן. כן. אז צריך לדאוג שכל המנועים האלה יעבדו.
טל, המון המון תודה על האושר בעין הזה, שקשור באושר באלף. אני מאחלת לנו ימים מאושרים וכלכלה בריאה וחסינה, ואני מאחלת לכולנו שנתעורר, ובאמת אולי נהפוך את הנושא הזה לנושא שאנחנו גם נראה אותו כאחד מה, נגיד, לא יודעת, הנושאים שאנחנו נבחר על פיהם, או שנציף אותם כלפי מעלה להנהגה שלנו. לכם, תודה שהזנתם, תוכלו לסייע בשיתופים, בחיוויים, באפליקציות של הפודקאסטים השונות, או בדף העסקי של מעלה בטוב. מחכה לכם גם בפרק הבא. בינתיים שבוע טוב, ותעלו בטוב.